שלום וברכה. אנחנו דיברנו פעם שעברה על מחלוקות בין תלמידי חכמים, וראינו שבעצם מחלוקת היא מדברת על אידיאל מסוים, על מימד על, שמתגלה בעולם שלנו בפרצופים שונים. וכיוון שזה פרצופים שונים, אז תלמידי חכמים, כל אחד מדבר על גילוי או פרצוף, מימד שלו, כדי שהתפיסה האחדותית ביניהם תהיה, תשלים אחת, שהם ישלימו אחד את השני והתפיסה תהיה שלימה. כמו דוגמה לדבר, כמו שנגיד שני אנשים מדברים על אותו מטבע, אבל בצורה כזאת שהם לא יכולים לראות את הצד השני של המטבע. כל אחד רואה את הצד שלו. איך אפשר לתאר את המטבע כדי שאנחנו נדע משני הצדדים שלו? אז אחד יתאר אותו כעץ, שני כפלי, ואז אנחנו נראה מה זה באמת. ככה רוב מחלוקות בגמרא, הם בעצם מדברים על אידיאל על, על מציאות שלא נקלטת, שאנחנו לא יודעים בדיוק מה היא, זה נקלטת רק בנבואה, ו... תלמידי חכמים, בעלי רוח הקודש, מגלים לנו את הצדדים שונים של האידיאל הזה. דוגמה לעניין הזה אפשר לראות בסוגיה שאנחנו נלמד אותה היום, זו סוגיה ממסכת סוכה, שמדברת על מה הם היו סוכות שקדוש ברוך הוא עשה לבני ישראל כשהם יצאו ממצרים. אצלכם זה גמרא במסכת סוכה, דף י' א' עמוד ב', שם מחלוקת בין רבי אליעזר ורבי עקיבא. אומרת גמרא ככה, דתניא, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, עכשיו על השאלה הזאת, סוכות הושבתי את בני ישראל, מה זה סוכות? על מה מדובר? אנחנו היום יודעים מה זה סוכות. אבל מהפסוק, מה זה בסוכות הושבתי? מה עם הסוכות הללו? אז יש כאן שתי דעות. דעתו של רבי אליעזר, שהוא אומר, ענני כבוד היו, דברי רבי אליעזר. זאת אומרת, את כל מחנה ישראל הקיפו משבע צדדים, לא נקרא עכשיו מה זה שבע צדדים הללו, שזה גם, גם הרצפה הייתה מענני כבוד, לא משנה. אבל מכל הצדדים הקיפו אותם ענני כבוד, זאת אומרת, כל מחנה ישראל כסוכה אחת ענקית הייתה, שהם היו נמצאים מעין בתוך הענן. רבי עקיבא אומר, סוכות ממש עשו להם. זאת אומרת, מה זאת אומרת סוכות ממש? כמו שאנחנו היום עושים סוכות במרפסת שלנו. זאת אומרת, קונים קרשים, יודע שם קיינס, יודע איזשהו שכח אחר של נחלים. אנחנו נעשה פרסומת עכשיו לאחד החברות הללו, בטח התלוננו עלינו. עושים סוכות, וזהו, וזה הסוכה. רק אני רוצה לשים, שתשימו לב, שפה מדובר שסוכות הם עצמם עשו להם, סוכות עשו להם, זה לא קדוש ברוך הוא כביכול עשה לנו סוכות, אבל בסוק אומר, כי אני הושבתי את בני ישראל, ועל זה אומר רבי עקיבא, הם עצמם עשו לעצמם סוכות. זאת אומרת, כל אחת היה לו סוכה שלו, כמו שהיום מקובל. זאת המחלוקת. אנחנו ננסה להבין את המחלוקת. הרי ברור שכשהם מדברים פה על הדברים הללו, זה תמיד עומדים מאחורי זה עולמות, שיטות, גישות, פילוסופיות שלמות. זה לא סתם. אומר כסוכות, זה אומר ככה. זה כל המחלוקות שלנו, הם תמיד, כמו שאנחנו ראינו כבר כמעט שנה שלמה, אנחנו רואים מאחורי זה עומדים גישות. עמוקות מאוד. וגם כאן, במקרה שלנו, דבר, זה מה שקורה. אנחנו רק עכשיו נסתכל שזה ברור שזה, שיש כאן איזשהו פחיתות בכל שיטה שלהם, כי הם לא מדברים כבר משהו שלם. כל אחד מציג צד שלו, למשל. אם אנחנו נגיד, ניקח דעתו של רבי עקיבא, אז נגיד, הוא אומר, מה זה סוכות? בסוכות הושבתי בני ישראל. חיסרון בזה, כמו שאמרנו פעם, קודם, שזה הרי הקדוש ברוך הוא עשה לנו סוכות. אז איך הוא אומר? הם עשו לעצמם סוכות. חיסרון שני בשיטה שלו, לכאורה, כן? זה ש... אז מה שעשו סוכות? היה להם חם, הם רצו שיהיה להם צל, יותר מדי שמש, חמה, עשו להם, כאילו פתחו מין שמשייה כזאת. למה זה חג כזה גדול? ולדורות, אנחנו צריכים לדעת זה לדורות, כל הזמן, ועם איזה סוכות, ואנחנו חוגגים את זה, עושים מזה כזה עניין. כאילו שאנחנו, למען עידו דורותיכם, מה כזה עידו דורותיכם? מה קרה? פתחו מטריה. זה מה שיוצא ככה, תסתכלו לפי רשי. אומר שם, מתחת לאחד א', יש לכם רשי. השורה האחרונה ברשי, הוא אומר, סוכות ממש, הוא אומר, מפני החמה. בשעה חנייתן היו עושים סוכות, צל. מה זה דבר כזה גדול? ובשיטתו של רבי אליעזר, הוא אומר, סוכות היו ענני הכבוד. קודם כל, לא כתוב שום דבר על ענני כבוד. מאיפה רבי אליעזר לוקח את הדבר הזה? מה הרעיון, ענני כבוד? למה זה נקרא סוכות? זה שאלה אחת. ודבר נוסף, אני אומר, אם אנחנו עושים את זה לזכר, מה שאנחנו היום חוגגים סוכות שלנו, לזכר ענני הכבוד, אז הסכך שלנו היה צריך עשוי מצמר גפן. זה הרבה יותר מזכיר לי ענני הכבוד. או תמתח שם איזה בד על הסכך, שבבד יהיה מצוירים עננים, ואז זה יהיה זכר ענני הכבוד. למה זה שאני שם שם למעלה כל מיני קרשים, או כל מיני שם צמחים ועלים וענפים, זה מזכיר לענני הכבוד. מה הקשר? בסדר, ענני הכבוד אני מבין. אבל זה? למה זה נקרא זכר ענני הכבוד? אומר על זה, אומרת על זה גמרא, זאת אומרת, גמרא שואלת את בעצם השאלה הזאת, וזו שאלה, מאיפה אנחנו היום יודעים ששכח שלנו בסוכות הוא צריך להיות עשוי מצומח, ולא מפלסטיק, ולא מאורות, למשל, כמו שזה היה במשכן. גג של משכן, היו אורות. איך אתה יודע שזה צומח? מה הלימוד? אומרת על זה גמרא, אצלכם במקור מספר 1 א', אומרת ככה, זה הכלל, כל דבר שמקבל תומה וכולי, מה נהני מילי, מאיפה אנחנו יודעים את הדבר הזה? אמר יש לקיש, אמר קרא, ועד יעלה מן הארץ. מה עד דבר שאינו מקבל תומה וגידולו מן הארץ? אף סוכה דבר שאין מקבל תומה, וגידול מן הארץ. זאת אומרת, יש שם עוד כמה לימודים, איך אנחנו יודעים שהשכח צריך להיות שכח. זה יש שם מגורן, מעקב, ויש שם גמרא אחר ממשיכה. אבל אנחנו ניקח עכשיו רק את הדעתו של ריש לקיש. הוא אומר, איך אתה יודע שהשכח צריך להיות מצומח? כיוון שעד עולה מן הארץ, והוא יוצא כאילו הוא גידולי קרקע, והוא לא מקבל תומה, ולכן גם צומח, הוא יוצא מן הארץ ולא מקבל תומה, לכן אתה, זה אותו דבר. עכשיו אני אגיד לכם, אני אשאל אתכם בינינו, אל תספרו לאף אחד, תגיד, זה משכנע אתכם? זה נשמע לכם הגיוני, שהוא אומר, צומח זה בגלל שעד עולה מן הארץ? זה דמיון עצום. עד וענני כבוד, בכלל אני לא יודע למה ענני כבוד זה נקרא עד, אבל נעזוב, זה לא עוד נושא, זה נושא, יש הרבה נושאים שצריך לדבר עליהם. מי אמר שענני כבוד זה עד, זה, 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 אבל, אבל נגיד.
לא, זה
אותו מצב צבירה, אותו מצב מעלים. מה? מה? אותו מצב צבירה. שמה, עד וענני כבוד? אבל ענני כבוד זה, מי אמר שזה באמת ענן? זה, זה תכונות של ענני כבוד היו אחרים לגמרי. אתה יודע מה זה היה ענני כבוד? זה היה D9. אתה יודע מה זה D9 סופר כזה, את הטרקטור? הרי כתוב היה שענני כבוד היו מיישרים את הקרקע, היו מזיזים את הגבעות ואת ה... והורגים שם נחשים מלא, כל מיני שם היו, מה זה ענני כבוד? מסילות, מסילות היו שמים שם, והיה זוהר, בוהר, אבל לא ניכנס לזה, אני אומר עכשיו, נגיד שזה כן, עננים כמו שאנחנו חושבים היום עננים. נו בסדר, נגיד, אז מה? ענן? קשור, זה אותו דבר כמו צמח? זה נשמע מוזר, נכון? פה אנחנו לומדים עיקרון מסוים בלימוד גמרא, שאני חושב שזה, לצורך זה בעצם כל זה נכתב. אתם זוכרים, אנחנו דיברנו כבר כמה פעמים, שמטרה של הגמרא זה לא רק ללמד אותך מה בסופו של דבר ואיזה שכח אתה תשים או באיזה כמה אתה תשלם על שור טעם שנגח את שור מועד ולמי פגר של שור שנפל לתוך הבור, כאילו, אתם יודעים, זה לא רק גמרא עוסקת בזה. כמו שאנחנו ראינו באחד השיעורים שאולי עיקר עניינה של גמרא זה לנסות ללמד אותנו צורת החשיבה. שאנחנו נחשוב, כמו שראינו, אם אתם זוכרים, בדברי ספר התניא, שהוא אומר שאנחנו לומדים לחשוב כמו מחשבה אלוקית. כאילו, מתאימים את המחשבה שלנו למחשבה האלוקית. אז זה בעצם צורת החשיבה. בסוף אנחנו נמצא סיבה למה צומח, זה צריך להיות מצומח, בוודאי שזה נכון, כי אנחנו מסתמכים על מסורת של עם ישראל, כל הדורות היו שמים מצומח, וזה ודאי נכון, וזה באמת סיבה. זאת סיבה. אבל נעזוב, זה לא נושא עכשיו, ממה נעשה סוכה. נושא צורת החשיבה. ומה כאן צורת החשיבה? גמרא מלמד אותנו לחשוב מופשט. לחשוב לא קונקרטי, לא נקודה שעומד לפני, אלא להסתכל שורש, מהות. זה נקרא מחשבה אידאית, מחשבה מהותית, שאתה תמיד מחפש מהות הדבר ולא גילוי הדבר. משל למה הדבר דומה? לשולחן. יש כאן שולחן, אפשר לקרוא לזה שולחן סטנדר, שולחן אוכל, שולחן מטבח, שולחן ניתוחים. שולחן מחשב, שולחן סלון. אתם מבינים שהם כולם שונים מאוד? בבר שולחן נראה אחרת לגמרי ממה שהוא נראה אצלך בבית. זה אותו שולחן. אבל יש לו המון 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 צורות והמון גוונים. הוא יכול להיות בצורה של משולש ועגול ומלביני ומרובע ושחור ושקוף ומצחוכית וממתכת ונמוך וקטן וגבוה עם רגל אחת, הרבה רגליים, ארבע רגליים, כל מיני, אצלי בבית שולחן עם הגלגלים. הוא כל כך גדול, כל כך כבד, אי אפשר להזיז אותו, אז יש לו גלגלים, אנחנו מזיזים אותו ככה. זה, יש המון סוגים של שולחנות. אז מה זה שולחן? תחליט. הוא שחור או אדום? תחליט. לא, אתה מבין שגם זה וגם זה, אבל הם נראים שונה לגמרי. מאוד מאוד שונים. גם אם אתה תיקח ארגז ישן סתם ואין איפה לך להניח את הספר שלך, אז אתה תהפוך את הארגז עם הצד הזה אטום למעלה, זה גם שולחן. כי כאן מדובר על אידאה של שולחן, לא על שולחן. אידאה של שולחן היא רב-גונית, הרבה צורות, רב-מימדית. שם המשותף לכל זה, נכון, שולחן. אבל העיקרון כאן, זאת אומרת, אנחנו מדברים על שולחניות, שמתבטאת לשולחניות כאידאה, רעיון שמתבטא בצורות שונות, בגוונים שונים. זה מה שרוצה ללמד אותנו גמרא. שיש כאן אידאה מסוימת, אידאה רוחנית עליונה, שהיא מתבטאת בפן כזה שאנחנו קוראים לו ענן, ופן כזה שאנחנו קוראים לו צמח, גדולו מן הארץ. ולמרות שהם מאוד נראים שונים, זה במהות אותו דבר. האמת היא שכל דבר שיש בעולם, כל מציאות, כל מה שאתם רואים, זה רק גילויים של אידאה מסוימת. וגם אנחנו, בני אדם, אנחנו פה, גם אנחנו גילויים של אידאה מסוימת. אנחנו גוונים שונים של אותה אידאה. שהאידאה הזאת היא נקראת צלם. צלם אלוקים. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. מה האידאה של סוכה? אבל אנחנו אומרים ככה, שולחן, נכון? לשולחן יש הרבה גוונים. גוון של מה סוכה? יפה, נכון. זאת אומרת, ענן, ענני שכינה, יפה מאוד. זאת האידאה. סוכה זה שכינה, פשוט מאוד. זה גילוי, אידאה. גילוי של אידאה שנקראת שכינה. ואז הגילויים הללו יהיו שייכים לאותה אידאה. הרבה הרבה גילויים שונים. למשל, אחד הגילויים המובהקים, הברורים לנו בדבר הזה, זה בית המקדש. הרי בית המקדש זה מקום השכנת השכינה, ולכן אנחנו מסתכלים על סוכה כגילוי של בית המקדש. הרי אתם זוכרים, נכון, שהגובה של סוכה צריך להיות 20 אמה, נכון? 20 אמה, למה זה 20 אמה? אז יש כל מיני דעות בנושא הזה, בגלל שזה צריך להיות שם עין לא שולטת בזה, ודעה אחרת אומרת שזה צריך להיות שם, שצל דווקא משחק ולא מהדפנות, ויותר מ-20 אמה הצל בא מדפנות, ויש דעה אחרת שאומרת שזה בגלל שזה צריך להיות בניין הרי, וזה בניין קבע, כדי לעשות 20 אמה שזה יעמוד. יש הרבה 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 דעות בנושא הזה, אבל דעה בירושלמי אומרת שאנחנו יודעים שזה 20 אמה בגלל שזה גילוי של בית המקדש. שבבית המקדש היכל היה בגובה של 20 אמה, וכיוון שסוכה היא בעצם השתקפות של בית המקדש, גם היא צריכה להיות 20 אמה. אצלכם זה במקור 2. מתניתן, סוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה פסולה, רבי יהודה מכשיר, ושאינה גבוהה 10 טפחים ושאין לה 3 דפנות ושחמתה מרובה מצלתה פסולה, גמרא, אז זה משנה, עכשיו אומרת גמרא על זה, רבי יוסי אומר, אמר לה סתם, אמר רבי אחא בשם רב רבין, ילפינה לה מפתחו של היכל. דעה אחרת אומרת שזה ההיכל עצמו היה 20, ופה דעה אומרת שזה הפתח, גובה של היכל בבית המקדש היה 20 אמה. ומפה כיוון שזה היה 20 אמה גובה, מפה אנחנו לומדים על גובה של סוכה שלנו. ומה המינימום של סוכה? 10 טפחים, נכון. למה 10 ולא 9 ולא 11? בגלל אותו דבר, אותו עיקרון מבית המקדש. כי שם כתוב שהכנפיים של קרובים מעל הכפורת בארון הברית, בקודש הקודשים, היו סוחחים ממעלה. וכיוון שהם סוחחים זה מילה סוכה, והגובה בין קצה של כנפיים ועד הכפורת, הייתה בדיוק 10 טפחים, וזה מינימום של סוכה, וזה אומר אצלכם במקור 2 א'. זאת אומרת, זה גוונים שונים של אותה אידאה, שאידאה שמתגלית בתור בית המקדש, ואידאה שמתגלית בתור סוכה. לכן גם בית המקדש עצמו הוא נקרא בשם סוכה. אתם זוכרים את זה, כן? סוכת דוד, או סוכת שלם, או סוכת שלום. יש שמות שונים לבית המקדש שהוא נקרא סוכה. וגם ענני הכבוד שייכים לאותו דבר. הם גוונים של אותה אידאה. תסתכלו אצלכם במקור 4, אומר על זה, סליחה, במקור 3, אומר על זה ליקוטי הלכות, אומר ככה, כי סוכה היא בחינת חנוכת הבית, חנוכת בית המקדש, כי הבית המקדש נקרא סוכת שלם, סוכת דוד כידוע, כי סוכה היא בחינת ענני כבוד, ששם מתגלה כבוד השם בחינת וכבוד השם נראה בענן, שזהו בחינת קדושת בית המקדש, ששם הם עיקר ענני הכבוד. כמו שכתוב, כי בענן יראה על הכפורת. כמו שכתוב בחנוכת בית הבית, בימי שלמה, וענן מילא את בית השם. ועל כן באמת היו חנוכת בית, הבית הראשון בימי שלמה בחג הסוכות, כמו שכתוב שם במלאכים. ונמצא שעל ידי מצוות סוכה שאנו מקימין אחר יום הכיפורים, בזה אנו ממשיכין על עצמנו קדושת בית המקדש ועל כל אחד שהוא בחינת ענני הכבוד, בחינת סוכה כנ"ל. זאת אומרת, זה פשוט פרצופים שונים, גוונים שונים, גילויים שונים של אותה אידאה, אידאה של, של השכינה. וכמובן שלכל גוון, כל גילוי של, של האידיאל, של האידאה, יש משהו ספציפי, מה שאין לצד, אין לצורה אחרת. שולחן כתיבה, יש לו ספציפיקה שלו, שהוא שונה במהות. משולחן הניתוחים. וכולם בעצם הם גוונים של שולחן לחם הפנים. שולחן שהוא כאילו אידאה בריכוז שלה שנמצא בבית המקדש. וככה כל העולם, כל המציאות כולה מרוכזת בבית המקדש. וגם זה בסופו של דבר אחד הגוונים של אידאה מעל עולם, שהיא לא נקלטת והיא לא עשויה מזהב ולא מקרשים של, של הארגז שאני הפכתי אותו. זה משהו אחר שאין לו, הפה לא יכול לומר ואוזן לשמוע, כמו שאנחנו דיברנו בשיעור הקודם. כן, שם זה, זה דבר שנקלט רק בנבואה, האידאה עצמה. אבל כמו לכל כל גילוי של אידאה, יש דבר ספציפי שלו, שדווקא הוא ואחר לא, אותו דבר גם בסוכות. וסוכות ועננים ובית המקדש. לבית המקדש הראשון הייתה ספציפיקה שלו, היה משהו מסוים שלו. שני, בית המקדש שני, דבר מייחד אותו. בית המקדש שלישי לעתיד, בעזרת השם שיבנה, במרב ימינו יש לו דבר שלו. ולסוכה יש שלו. מה שמאפיין בדרך כלל את בית המקדש זה שהוא מהווה ריכוזיות של השכינה, זאת אומרת שכל כל עם ישראל שייך אחד לשני על ידי זה שיש לנו מרכז, ולכן הוא מייחד אותנו, ולכן כשיש שנאת חינם אז בית המקדש נחרב. ואותו דבר גם ביחס לענני כבוד, הם מגלים את צד הכללי שלנו. כל ישראל נמצאים בבית בשכינה הזאת. זה גוון, זה פן הכללי שלנו. ומשכן הוא אותו דבר, רק בצורה של ניידות. זה אידיאל, שכינה, אבל הוא נייד, הוא זז, הוא לא עומד במקום. והסוכה זה בית המקדש במצב של נפילה, במצב של עניות. כן, זאת אומרת, סוכת דוד הנופלת. משהו שהוא לא באידיאליות שלו, הוא במצב של כאילו כביכול פחיתות. לכן יש גם אידיאל כזה של עתיד לבוא, יהיה ערך של חיסרון. ועל זה אנחנו אומרים שלעתיד לבוא המשיח, הוא מגיע, הוא מופיע בתור אני הרוכב על חמור. כן, זה מין מישהו כזה, אחד השמות של משיח הוא, ההוא מסכנה, או חד מסכנה. מין פחיתות, שבריריות, ארעיות של השכינה, שיש לזה ערך בפני עצמו, זה מייצג את הסוכה. וכיוון, וזה נותן לנו תקווה שהחיסרון שיש גם בנו, גם הוא שייך לשלימות, גם הוא חלק מהאידיאל הכללי. וככה אנחנו לומדים לקלוט מה זה רעיון של אחדות. אחדות בעולם מתגלית על ידי כך שאנחנו מבינים שכל דבר הוא רק גוון של משהו אחר. האחדות, מחשבת האחדות, רעיון האחדות, זה לא אותו דבריות. אלא האחדות זה כשאתה מבין, שאתה לומד לחשוב בצורה מופשטת, ושכל דבר שאתה קולט אותו במציאות, הוא גוון של אידאה עליונה. וזה מה שמלמדת אותנו גמרא במסכת סוכה, מה שאתם ראיתם במקור מספר אחד אצלכם. טוב, נעצור כאן, נמשיך פעם הבאה.